שומעים אותי מאחורה? עכשיו שומעים? כן? אוקיי, אם לא שמעו אז תעשו סימן. אז באמת אנחנו במוצאי יום כיפור, ובאיחור מה אני רוצה לדבר על סליחה, על סליחה כחלק מתרגול החמלה בתוך המסורת. ראשית אני רוצה לבקש סליחה מאלה שציפו שתהיה שיחה על סליחה בערב יום כיפור. אני חושב שאף פעם לא מספיק חזק. אוקיי, אפשר לעזור קצת עם הווליום? איך זה עכשיו? איך זה עכשיו? עוד יותר חזק? ככה? טוב. אז כן, אז היו בקשות לדבר על סליחה בערב יום כיפור, מייקס עושה הרבה שכל, אבל אני חושב שלא מתנגד כמובן לדבר על זה ביום כיפור, ואני מאוד שמח שיש יום שלם שמוקדש אולי במיוחד לזה, אבל אני חושב שסליחה זאת איכות וזה תהליך וזה יכולת אנושית מופלאה שכדאי שתהיה זמינה לנו כל הזמן, יותר מאשר פעם בשנה, וזה טוב שיש פעם בשנה יום שאנחנו נזכרים כמה זה חשוב ומוקדש לזה. אז אני רוצה לדבר על חמלה ועל סליחה מתוך הפרספקטיבה של התרגול, תרגול הדרמה הבודהיסטי, ומבלי להגיד, ומבלי לחשוב, ומבלי לתת לכם להבין שאלה איכויות בודהיסטיות. כמובן שלא, אלה איכויות של הלב האנושי באשר הוא, והן לא בודהיסטיות בשום צורה, והן קיימות בכל מסורת רוחנית ראויה. ויחד עם זאת, אני חושב שיש איזשהו צבע מיוחד, או דגשים מיוחדים, או אולי תרגול והבנה שבשבילי מאוד עוזרים, שבאים מתוך התרגול, מתוך התרגול של המדיטציה, החמלה והחוכמה הבודיסטית. אז אני רוצה לדבר על זה מתוך הפרספקטיבה הזאת, ועד כמה שאפשר לקשור את זה לתרגול שלנו כאן, כי כאמור, זה לא דבר שאנחנו עושים פעם בשנה. הלוואי וזה היה נדרש רק פעם בשנה. אז אני אתחיל דווקא בחמלה, כי כמו שאני אנסה להראות יותר מאוחר, אני חושב שסליחה היא סוג ספציפי של חמלה בפעולה, תרגול של חמלה. אז מהי חמלה? יש לא מעט הגדרות לחמלה. ההגדרה ש... או ההבנה שלי קל להסביר חמלה זה היכולת של הלב האנושי להישאר פתוח ולא לתקוף גם כאשר קשה, שלא לסנוע ולא לכעוס גם כאשר אנחנו פוגשים קושי, כאשר אנחנו פוגשים כאב, כאשר אנחנו חווים סבל. אז הצד הראשון, החלק הראשון של חמלה זה להישאר עם לב פתוח, וזה אולי הצד המאתגר. החלק השני של החמלה, לאחר שפתחנו את הלב, זה לפעול בספונטניות ובאנושיות כדי להפיג את הסבל, את הקושי, את הכאב שפגשנו. אבל החלק המאתגר, אני חושב, בחמלה, זה להישאר עם לב פתוח כאשר אנחנו פוגשים קושי. ותשימו לב מה קורה לנו, ללב, לתודעה ואפילו לגוף. כמו שהבנו, הם לא דברים שנפרדים זה מזה. מה קורה לנו כאשר קשה לנו, כאשר כואב לנו, כאשר אנחנו בסבל? מה קורה ללב? נסגר, נכון? כמו ששמענו אתמול או שלשום מתי ששרי דיבר, רואים את זה גם אצל עוברים וגם אצל יצורים לא חיים. האינסטינקט כשקשה הוא להתכווץ, להיסגר. ואנחנו רואים את זה כל פעם שקשה, אבל מצד שני, כשהוא נסגר ושמענו את זה מאוד יפה בשיחה, הוא גם נשאר סגור אחר כך. ומה שהכי אולי עצוב בתוך הסיפור הזה, זה שזה לא נשאר רק סגור, מה קורה, איזה תגובה נוספת מופיעה בנו כאשר אנחנו פוגשים קושי, וכאשר אנחנו פוגשים סבל, וכאשר אנחנו פוגשים כאב. האם רק יש התכווצות, או שישנה עוד תגובה נוספת?
דחייה.
אנחנו לא אוהבים את זה. אנחנו לא רק מתכווצים כדי להגן אינסטינקטיבית, אנחנו גם מפתחים דחייה, סלידה, כעס ושנאה כלפי מה שנראה לנו הוא המקור או הגורם של אותו כאב או סבל. אתם רואים את זה? אתם נזכרים בחוויה הזאת שאנחנו... ותשימו לב כמה פעמים שהיה לנו קשה היום, אתמול, על קרית המדיטציה, אז לא רק זה שהתכווצנו, לא רק זה שמשהו בנו נזכר, הלב והתודעה, ואולי גם הגוף שמתם לב, אבל איך אנחנו עם עצמנו שקשה לנו? איך אנחנו חווים את עצמנו כשקשה לנו? האם אנחנו אומרים, יונתן, אתה נהדר, אני כל כך גאה בך, רואה שקשה לך, או שאנחנו מגיבים באדישות, לא אכפת לנו, יונתן, שיקרה לו ככה או אחרת, who cares, או שאנחנו אומרים, נו, 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 לא השתדלת מספיק, לא התרכזת מספיק, לא שמת לב מספיק, לא היית בסדר. אז תשימו לב שאנחנו לא מגיבים באדישות לקושי, אנחנו בדרך כלל לא מגיבים בנעימות ובטוב לב לקושי, אנחנו תוקפים את המקור של הקושי. אנחנו כועסים, מתבאסים, סולדים, כי קשה. והפלא ופלא, מי הוא האדם שמייצר לנו הכי הרבה קושי בחיים? עד כמה הוא רחוק מאיתנו, נסענו עד הדור, השארנו את כל היקרים שלנו בבית, אבל את הבן אדם שהכי קשה לנו איתו לא הצלחנו להיפטר ממנו עדיין. והחדשות הטובות והחדשות הנהדרות הם שלא צריך בכלל להיפטר, אפשר ללמוד לחמול ולאהוב את אותו בן אדם. עד כדי כך. לא קל, אבל זה המסע. אז תשימו לב שאנחנו פועלים באיזשהו מקום בצורה לא הגיונית, לא שפויה, לא רציונלית. אנחנו פועלים, כשקשה לנו, אנחנו פועלים כנגד עצמנו. לא רק זה שקשה לנו, אנחנו גם תוקפים את עצמנו שקשה לנו. שמתם לב כמה הרבה שיפוטיות. אנשים מדברים כל כך הרבה על הגלים האלה של השיפוטיות. עוד ועוד. והאם, איזה מין היגיון יש בלהיות שיפוטי? אז יש היגיון מסוים. יש היגיון שאומר שאם אני אגיד לעצמי שאני לא בסדר ואני אראה לעצמי שוב ושוב שאני לא בסדר, כמו שמורה מתקנת ילד בכיתה, אז הילד ישתפר, יגלה שהוא לא בסדר ואולי יתקן את עצמו. אבל האם זאת השיפוטיות שאנחנו חווים? איזה מין, יונתן, לא היית מספיק מדויק, בוא תהיה יותר מדויק. זה לא מה שאנחנו חווים. אנחנו אומרים, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא שווה, אתה לא ראוי, ומה שאני אומר זה גרסה רכה למה שרץ לנו בראש, נכון? ראיתם פעם בן אדם שאמר לעצמו, יש לי, גיליתי דרך נהדרת איך להיות מאושר בחיים. אני אתקוף את עצמי כל פעם שאני לא בסדר. אני אגיד לעצמי, אתה גרוע, אתה לא שווה, אתה אפס, וככה אני אהיה מאושר. ראיתם פעם בן אדם שבחר בחירה מודעת לנהוג ככה? אני לא פגשתי. וכשאני אומר את זה ככה, זה נראה לנו כמה זה אבסורד. אז זה מראה לנו באמת שאנחנו פועלים מתוך כוונה טובה. אנחנו רוצים להיות מאושרים, אבל באיזשהו אופן עקום, הפעולות שלנו, התגובות שלנו, ההרגלים שהתקבעו בתודעה שלנו, מנציחים אותנו רחוק מעצמנו, רחוק מהחיבור, רחוק מהיכולת באמת להיות מאושרים. משהו בדפוסים שלנו. ויש בזה חשוב מאוד לראות שזה אוניברסלי. זה לא אנחנו, זה לא שלנו, זה לא המצאה שלנו. אף אחד לא יכול לרשום על זה פטנט. למרות שיש אנשים שחושבים שהם מאוד מאוד משוכללים ופיתחו הרבה מאוד דרכים להיות מאוד אכזריים עם עצמם. אז יש לנו איזושהי נטייה, התקבעה בתודעתנו איזושהי נטייה שמרחיקה אותנו מעצמנו, ולשם כך נדרשת חמלה. וחמלה זה בדיוק המקום הזה שרואה את הקושי ולא תוקף את זה שקשה. אוקיי? ודיברה על זה מאוד יפה אתמול, אם אתם זוכרים, שרית, על זה שכשקשה לנו אנחנו מתכווצים, זה מנגנון הגנה, אבל כשנשארים עוד ועוד מקווצים, אז האלסטיות כנראה הולכת, לא היה לי אף פעם גומי, אבל יכולתי להתחבר לדימוי. אבל החומה הזאת היא שנשארת, הלב הזה שנסגר, כי אנחנו לא רוצים, כי אנחנו רוצים להגן על עצמנו מפני תוקפנות, וזה אגב לא רק שלנו, זה גם בדרך כלל הלב, אני לא מדבר על הלב הפיזי, אני מדבר על הלב והתודעה שחשופים לתוקפנות ולפגיעה ולפגיעות, וכולנו, ללא יוצא מן הכלל, נחשפנו בחיים לפגיעות, לפגיעה. אז זו תופעה, לצערנו, שקורית והיא אוניברסלית. אז הלב והתודעה נסגרים כי אנחנו רוצים להגן, אבל כשהם נסגרים שוב ושוב, הם נשארים סגורים, ואז אנחנו גם לא יכולים לחוש את האהבה, לא יכולים לחוש את השמחה, לא יכולים לחוש את הצחוק, ואנחנו מרגישים שהתנתקנו מהחיים, התנתקנו בעצמנו. אז אותה חומת הגנה שהיא מאוד בריאה, הופכת באיזשהו שלב לכלא, קולט אותנו. אז החמלה היא אותה איכות שמזכירה לנו שאפשר לפתוח את הלב אחרי שהוא נסגר. הלב נסגר, ועד שלא נתרגל את זה שוב ושוב, אנחנו נראה התודעה הלא ערה, האינסטינקט, התגובה של התודעה שלא ערה, הוא להיסגר מול קושי. והחמלה מזכירה לנו, אפשר לנשום ואפשר לפתוח. אפשר להרגיש קושי. קושי זה דבר שאפשר להרגיש אותו. לא נעים זה דבר שאפשר להרגיש אותו. אז אנחנו פותחים, לומדים שוב ושוב איזה תרגול. ראיתם שהדברים נרכשים דרך תרגול, לפתוח מחדש את הלב ואת התודעה אחרי שהם נסגרו באוטומט, ולהדהד, להסכים להיות קרובים אל הקושי. וזה אומר להפיג, להמיס את השנאה ואת הכעס כנגד הפגיעה. שנאה וכעס מופיעים, כמו שאמרנו, כתגובות לא ערות, כתגובות מרכשות. תינוקות, אגב, לא שונאים, הם פשוט נבהלים מאוד. שנאה מתפתחת, זה איזושהי חוכמה או משהו שנרכש, זה תרבותי. אבל פחד, כן, הוא כן מולד, בהחלט פחד מולד. אז לא לשנוא, כי השנאה במי פוגעת כשאנחנו שונאים? האם אנחנו בני אדם פעילים? האם אנחנו בני אדם אפקטיביים יותר כשאנחנו שונאים? בוודאי שלא. השנאה לא מועילה לאף אחד. ואמר את זה הבודה, אני מצטט, שנאה מעולם לא הפיגה שנאה. רק טוב לב מפיג שנאה. ובעיניי זה אחד המשפטים, אחד התובנות, אחד הדברים שנצרבו לי בלב ובתודעה, וזה תזכורת כל כך בריאה, שאני מגלה שנקלעתי לתוך ההלך הזה של לכעוס, של להתנגד, של ליטור טינה למשהו או למישהו שפגע בי, ששנאה אף פעם לא פותרת בעיה. שנאה רק מביאה לעוד שנאה. כשאתה שונא מישהו, אתה לא מקל לא עליך ולא עליו. אתה מבטיח את זה שזה יחזור אליך וידד אליך. כשאתה כועס על מישהו, או זה, אז אתה נפגע ומישהו אחר נפגע. וטוב לב לעומת זאת, מפיג גם מפיג שנאה. טוב לב פוגש ולא שונא, הוא לא שמח לפגוש שנאה, הוא לא שמח לפגוש תלפנות, אבל אנחנו יודעים שהדרך המיומנת להפיג תוקפנות ושנאה זה נחישות מצד אחד, כן הגנה, אבל לא שנאה, כי שנאה רק מעברת אותנו, רק מצירה את יכולת החשיבה, יכולת הפעולה שלנו, ואנחנו רואים מעט מאוד. השנאה, תשימו לב, מקווצת גם את הגוף וגם את התודעה. היא לא גורמת לנו לפעול ביותר אפקטיביות, היא לא גורמת לנו לחשוב בצורה יותר פתוחה, היא גורמת לראות את כל העולם כאויב, את כל העולם כנגדי, ומטרה אחת, רק להשמיד, רק לסנוע, זה רעל שמתפשט לכל הכיוונים, פנימה והחוצה. אז אנחנו, השנאה גם משמרת אותנו בתוך המעגל הזה של הקושי והכאב, כי כאמור היא מכווצת. הכעס מכווץ, השנאה מכווצת, וכשאנחנו מקובצים, וכבר ראינו את זה ודיברנו על זה, מה קורה לכאב, מה קורה לסבל, האם הוא משתחרר, האם הוא מתפוגג, או הוא נחלה, וכשהוא נחלה, האם הוא כואב יותר או כואב פחות. אז שימו לב ששנאה וכעס מחריפים את הסבל, והבודה אומר, הם אפילו מזינים את הסבל. והבודה בכלל מדבר על סבל ועל שחרור בסבל, והוא אומר, לכל סבל, כל פעם שנוצר סבל, יש משהו שמזין את הסבל. הסבל לא מופיע סתם בעולם, ישנם תנאים ונסיבות, אם מדברים על בני אדם, תנאים ונסיבות אנושיים שמזינים את הסבל, שגורמים לזה שלסבל יהיה דלק. דלק אולי זו מילה יותר מדויקת. אופדנה זו מילה הפלית. מזון זה תרגום אחד, דלק מזינים, נותנים כמו דלק לבערה של איזה נר, אז כדי שנר, אש הסבל תמשיך, היא מקבלת הזנה. אז באיזה אופן אנחנו מזינים את השנאה ואת הכעס ומונעים מאיתנו לחוש חמלה ולפעול בחמלה? אז תשימו לב שתוקפנות מזינה כעס, התנגדות מזינה כעס, ויותר מאוחר אני אגיד הזדהות מזינה כעס. כאשר ישנו כוח שתוקף אותי ואני תוקף אותו בחזרה, תחשבו על כואב לכם בברך ואתם רוצים להרחיק את הכאב בברך ואתם תתקפו את הדרך ותפעילו התנגדות נגד הברך, מה יקרה לכאב? האם הוא יגבר או האם הוא יקטן? מה קורה כשיש רוח חזקה שבאה מולי ואני מתנגד לרוח? האם אני מקל את החוויה של הרוח או אני רק מחריף את החוויה של הרוח? מחריף, נכון? אני מתנגד לרוח, אז החיכוך יותר גדול. כשאני מתנגד לקיר, אז הלחץ שלי עם הקיר גדל או קטן? הוא גדל. כל פעם שאנחנו מפעילים כוח מול שנאה, מול כעס, כשאנחנו פועלים בכוח מול כעס ושנאה, זה רק מתגבר. אין לו לאן ללכת, הוא לא יכול לזוז. אז תוקפנות מזינה תוקפנות. ואני לא אומר, לא מדבר כרגע על מה לעשות בעולם כשתוקפים אותי. ברור שלהגן, ברור שלהיות מאוד ברור שתקיפה לא מתקבלת, אבל אני מדבר קודם כל על החוויה הפנימית, כי סבל זה חוויה פנימית. השנאה זה חוויה פנימית, הכעס זה חוויה פנימית. וההתנגדות, אני מדבר כרגע על החוויה הפנימית. שאני, באות לי מחשבות מאוד לא נעימות, ואני מתחיל לכעוס עליהן, ואני מתחיל להתנגד אליהן, ואני מתחיל להתווכח איתן. האם אני מחליש אותן, או האם אני מזין אותן? מזין. אז תשימו לב שלהתנגד בכוח למחשבות, לנסות בכוח להפסיק אותן בזה, אנחנו נותנים להן דלק, אנחנו מזינים אותן. ולחליפין, כאשר אנחנו מפיגים את ההתנגדות ונותנים לאנרגיה שבאה לחלוף, לאנרגיה של הכעס, לאנרגיה של השנאה, לאנרגיה של התוקפנות, הסלידה, השפיטה, אנחנו לא מתנגדים אליה, אז מה נותן לה כוח? כבר אין לה כוח. היא באה ואין שום דבר שמתנגד, היא ממשיכה הלאה. ואני אומר את זה היום, ואני מאוד אשמח ונחזור ונציע לכם להשתמש בזה כהנחיית מדיטציה. כשאתם רואים גל של אנרגיה לא נעימה, תהיו בהירים שאתם לא מזינים אותו, שאתם לא מתנגדים לו, שאתם נותנים לו להופיע, לרקוד ולחלוף. אז מהי הזדהות? אמרתי, הבודה אמר שההזדהות היא סוג של אחיזה, והיא סוג של הזנה, והיא סוג של דלק. כאשר אני מזדהה עם משהו, המשהו הזה הופך להיות אני ושלי, נכון? אני מזדהה עם הגוף, אז הגוף הוא אני ושלי. אני מזדהה עם המחשבות, אז המחשבות הן שלי. אתם איתי? הזדהות זאת פעולה שאנחנו עושים. ההזדהות לא מופיעה סתם. זאת פעולה מנטלית, לקיחת בעלות. עכשיו, מה קורה כשאני מזדהה עם משהו שלילי? כשאני מזדהה עם הכעס, כשאני מזדהה עם השיפוטיות, כשאני מזדהה עם השנאה, הן הופכות להיות שלי. ומכיוון שהשנאה והכעס והשיפוטיות הם לא נעימים, ואני חווה אותם כאויבים וכלא טובים, אז אני חווה גם את עצמי ככזה. אז ההזדהות גורמת לי לסבול עוד יותר, כי אני משייך לעצמי את התכונות של אותה חוויה שגרמה לי להרגיש לא נעים מלכתחילה. אז לא רק זה שהכעס פוגע, ההזדהות עם הכעס פוגעת עוד יותר. כי לא רק זה הכעס לא נעים, עכשיו אני לא נעים. עכשיו אני לא בסדר. אני זה שבועס, אני זה ששונא, אני זה ששופט וכו וכו. אז ההזדהות, אומר לנו הבודה, היא מקור אמין ובטוח לסבל.
אפשר דוגמה? זה הזדהות עם כעס של מישהו אחר?
קודם, אני מדבר כרגע על שלי. כשאני שיפוטי, מופיע בתודעה מחשבה שיפוטית, אני לא בסדר, אני לא מצליח, אני לא שווה, אז הופיע מחשבה שיפוטית, זה לא נעים. כשאני אומר לעצמי, אני שיפוטי, אוי, השיפוטיות אותי, אוי, אני כזה שיפוטי, אני כזה... כשאני מזדהה עם המחשבה השיפוטית, אז זה עוד יותר לא נעים. כי לא רק זה שהמחשבה השיפוטית הייתה לא נעימה, עכשיו אני לא בסדר, כי אני זה ששופט את עצמי. אתם איתי?
כן, כן.
אז זו דוגמה אחת. מסובך?
כן.
תודעה אנושית היא דבר מסובך. מה יקרה לחליפין כאשר תופיע שיפוטיות, תופיע איזשהו מחשבה ביקורתית כלפי עצמי, אני לא בסדר, אני לא מרוכז, אני לא שווה, אני לא ככה, אני לא ערני מספיק, אני נרדם כל הזמן. תופיע מחשבה שיפוטית ואני פשוט אראה אותה כמחשבה שיפוטית. אני לא אתקוף אותה ואני לא... אקח עליה בעלות. אני פשוט אראה אותה כפי שהיא, מחשבה שבה מספרת סיפור והולכת. עד כמה אני אסבול אם אני אסתכל עליה ככה?
פחות.
פחות. פשוט מחשבה. מחשבה נכונה, מחשבה מטומטמת, who cares, מחשבה. יש הרבה מחשבות מטומטמות שעוברות בנו. לא אצלכם, אבל אצלי. הרבה מחשבות מטומטמות עוברות. הרבה מחשבות שהייתי שמח שלא יעברו. אבל אם הן עוברות, ואני לא עושה מהן עניין, אז מאיפה יש להן כוח? אין להן. הכוח הוא בא מתוך האמונה שהן נכונות ומתוך ההזדהות, וזה הולך ביחד. יכול שאני לוקח צעד אחורה ורואה רק, זה רק תוקפנות, זה רק אנרגיה שיפוטית, זה רק איזה סכין שיצאה מאיזה ארון ישן, מנסה באופן אבסורדי ומעוות לתקן אותי, היא מנסה לתקן אותי, היא מנסה להיטיב איתי, היא פשוט עושה את זה בדרך נורא עקומה. מחשבה שיפוטית, אין מה לסנוע אותה כי היא לטובתי. היא רוצה שיהיה לי יותר טוב, אבל היא עושה את זה בדרך כל כך עקום, עקומה, שאם אני אאמין לה, אני אהיה עוד יותר עקום. אז הכוונה היא טובה, הפעולה היא לא נכונה. היא לא טובה. אז אין לי מה לסנוע אותה, אין לי מה לתקוף אותה, וגם לא כדאי שאני אזדהה איתה. אני רוצה לסבול, תזדהו בכיף. אין איסור להזדהות, יש רק הבטחה, ככל שנזדהה נסבול. אוקיי? כי הכוונה המקורית של השיפוטיות, של הביקורתיות, זה לתקן אותי. אני לא מספיק מרוכז, אז הכוונה המקורית היא, יונתן, תתרכז, ואני, שאני אהיה מרוכז, שאני אצליח. באופן בסיסי, כולנו רוצים להיות מאושרים. הפעולות שלנו הן לטובתנו. הכוונה המקורית של הפעולות שלנו זה לטובתנו. אנחנו מאמינים. השתוקקות. למה אנחנו כל כך מאמינים השתוקקות? כי אם אני יענה להשתוקקות, יהיה לי יותר טוב. אבל אם אני נהנה לכל השתוקקות, אז ממש רע לי, כי אין לי רעי אחד של חופש. הכוונה היא טובה, אבל אם אני נהנה להם כל הזמן, אין לי חופש. אז לפעמים יש כוונות טובות, אבל פעולות לא טובות. חשוב לראות את ההבדל. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שמאחורי השתוקקות יש כוונה, כי השתוקקות היא נעדרת כוונה. השתוקקות היא סוג של אינסטינקט, סוג של הלך רוח שמופיע. אבל בשיפוטיות, שיש בזה כבר מחשבה, אני רואה שאני לא מתפקד טוב, אני רואה שאני לא מרוכז, אני רוצה להיות יותר מרוכז, אני רוצה להיות בן אדם יותר חופשי, אז אני אומר לעצמי, לא לתן, תתרכז. אז הכוונה היא טובה, אבל בדרך כלל זה גם עם חיט, זה גם עם פיגיון, יש שם גם לאו שדוקרת, לא רק אומרת לי, יונתן, הריכוז שלך כרגע הוא בינוני מינוס, אתה יכול יותר טוב. זה הבחנה, אוקיי? אבל כשאנחנו מדברים על ביקורתיות ושיפוטיות, אנחנו מדברים על התוקפנות, על החץ, על הלאו שמופנית ופוגעת בעצמנו. כשאני מדבר על שיפוטיות, אני מדבר על הלהבים האלה, על הסכינים האלה שאנחנו תוקעים לעצמנו שוב ושוב, מתוך איזושהי כוונה שיוצאת מעוותת בפעולה להיות יותר טובים. במובן הזה אני מתכוון. אז תשימו לב שחוכמה היא לא נפרדת מחמלה, היא לא נפרדת מחוכמה. אנחנו צריכים לראות לאשורן כיצד קורות התופעות, כיצד קורית ההזדהות, כיצד קורית התקיפה, כיצד קורית התקיפה העצמית, ולראות שלמרות שאולי איפשהו במקור הייתה כוונה מועילה, מיטיבה, זה התחרבש וזה פועל כנגד האינטרס העמוק שלנו להיות מאושרים. זה פועל כנגד עצמנו. וחוכמה וחמלה ממש הולכות ביחד. אם אני אפעל רק בטוב לב, כלפי, או בעדינות, או באי-תוקפנות, כלפי הסבל, כלפי הקושי שאני פוגש, אבל אני אזדהה איתו, אז אני אסבול מההזדהות. אוי, אני כל כך מסכן, אוי, אני כל כך זה. אוי, אני כל כך אידיוט. תוקע לעצמי חרבות. אז אם תהיה חמלה עם הזדהות, אני עדיין אסבול, אני לא אהיה משוחרר. אם לא תהיה הזדהות, אבל תהיה תקיפה, אני לא אזדהה עם מה שקורה, אני ידע שזה לא אני, זה רק תופעות, אבל אני עדיין אתקוף, זאת אומרת, אני עדיין לא אפעל בחמלה, אני אסבול מהתקיפה. אז אנחנו זקוקים לשניהם, אנחנו זקוקים גם לחמלה שמזכירה לנו לא לתקוף, לא להגיב בכעס, אלא להגיב בטוב לב, באמפתיה, כי קשה. אנחנו זקוקים גם לחוכמה שאומרת לנו לא להזדהות, להסיר את את האינסטינקט הזה של להזדהות עם מה שקורה. אז בהקשר הזה אני רוצה לדבר על סליחה, ואמרתי שסליחה היא בעיניי תרגול ספציפי ועמוק של חמלה. אז מהי סליחה? סליחה זה היכולת, אני מגדיר ההגדרה שלי עושה שכל, ולא בכך ההגדרה היחידה, להסיר את התוקפנות, את הכעס והשנאה כלפי פגיעות שנעשו בעבר. להסיר את התוקפנות, את הכעס והשנאה והטינה שאנחנו חשים עכשיו בהווה כלפי פעולות שנעשו בעבר. כי כאמור, כל עוד לא סלחנו, אז, והיו פעולות בעבר, ואנחנו לא רואים אותן נכוחה, ואין לנו את הבהירות ואת החמלה, אז אנחנו מגיבים בתוקפנות, בכעס, בשנאה, בטינה, כלפי המקור של הפגיעה, מי שפגע בעבר. זה יכול להיות אני פגעתי בעבר, אז אני לא סולח לעצמי, וזה יכול להיות מישהו שפגע בי, או מישהו שפגע במישהו אחר. עכשיו, תשימו לב שאת מה שהסליחה, הסליחה זה הוויתור, הוויתור, השמיטה של השנאה והכעס כלפי מה שהיה. אז זה מה שסליחה. יש הרבה בלבול לגבי מה סליחה. סליחה זה לא להפסיק להרגיש את הכאב. זה לא אומר. כאב אי אפשר להפסיק להרגיש. זה לא אומר שאני לא ארגיש יותר את הכאב. זה לא אומר שלא יעלו בי יותר זיכרונות לא נעימים לגבי העבר. זה לא אומר שאני מאשר ומסכים ומקבל את מה שהיה. זאת אומרת, אני עדיין יכול לפעול בנחישות שהדין ימוצא עם מי שפגע. זאת אומרת, זה לא הסרת אחריות במה שקרה, אבל זה הסרת, זה ויתור, ממש אקט של ויתור על התוקפנות, על הכעס והשנאה. מתוך אותה הבנה של חמלה שהפגיעה הייתה בעבר. פגיעה הייתה בעבר. את העבר אי אפשר להחזיר. אי אפשר לייצר עבר אחר מכפי שהוא היה. אבל מה קורה כשאני נזכר כל פעם בעבר ומופיע בי כעס ושנאה וטינה? מי נפגע מהכעס, השנאה והטינה שאני חש עכשיו לקפל מעשה שהיה בעבר? אנחנו. אז תשימו לב, לא רק זה שנפגעתי או מישהו נפגע פעם אחת או כמה וכמה או אפילו הרבה פעמים בעבר, אבל זה היה וזה נגמר. כל פעם שאני נזכר בזה ואני מגיב בשנאה, בכעס, בטינה, אני מרעיל את עצמי שוב ושוב. זאת אומרת, אני משמר את הכאב של העבר, אני מנציח את החוויה, את הסבל שהיה בעבר ואני סובל כעת.
Okay. יכול להיות כמנגנון הגנה.
זה בהחלט מנגנון הגנה, אבל זה מנגנון הגנה, כמו שאני מנסה להציג אותו, מעוות במובן מסוים. הוא פועל להגן עלינו, אבל הוא משמר את הפגיעה. כי כל פעם שאני שונא בהווה, נזכר כמה רע פעלתי, איזה גרוע הייתי, איך לא שמתי לב, איך פעלתי, איך עשיתי את השטות אותי, או שאני נזכר כמה מישהו פגע בי, או מישהו פגע מישהו יותר, ואני חש שנאה וטינה, השנאה והטינה לא מגינה, לא עליי ולא עליו, היא משמרת בי את הסבל.
עליי כעס מגן, לא לחזור על אותו פעולה ש...
לא, לא, אינטליגנציה מגינה עליך, כעס לא מגן עליך, כעס תוקף אותך. יש לנו אינטליגנציה ואינטליגנציה, אנחנו יכולים להגיב ולהגן, אנחנו לא צריכים לכעוס כדי להגן על עצמנו. כשהילד שלך הולך לרחוב והולך להיכנס מכונית, את לא צריכה לכעוס על ילד, צריכה להגיד לו, תיזהר אם לא תיכנס. אז לכעוס זה התגובה שלנו שמופיעה כשמשהו מתסכל אותנו, כשמשהו לא פועל כהבנתנו. מספיקה לנו, לא צריך לכעוס כדי לא לקפוץ מהקומה ה-20, מספיק לדעת שזה מסוכן. אוקיי? אז הכעס, אנחנו רגילים שבסיטואציות של סכנה, בסיטואציות של תסכול, מופיע כעס, ואז אנחנו אומרים, הכעס הזה שומר עליי. לא צריך כעס, אפשר להגן היטב. הכעס, אני רוצה להגיד, הוא מעבר אותנו, הוא הופך אותנו למוגבלים, הוא הופך אותנו למוצרים, הוא הופך אותנו לשבויים באנרגיה שכביכול הייתה אמורה להגן עלינו, אבל היא פוגעת בנו. אז מה עוזר לנו לסלוח? וזה הקטע הקשה. להבין, אני חושב, זה יותר קל, לא תמיד. מה עוזר לנו לסלוח? אני אגיד כמה דברים, וכמובן אי אפשר להגיד הכל, ואני אנסה לתת גם כמה דוגמאות. בעיניי, מה שלי מאוד מאוד עוזר, זה להיזכר במה שהבודה אמר, והבודה אמר ששימו לב, כל פעם שבן אדם פוגע, כל פעם שבן אדם פוגע במישהו אחר או בעצמו, הוא עושה את זה מתוך אחת או שילוב של שלושת הרעלים המנטליים. הוא עושה את זה מתוך חמדנות שהוא לא יכול לשלוט בה, ותשימו לב כמה סבל, אלימות, אונס, פגיעה, גניבה, השמדה, מלחמות קורות בגלל החמדנות שיש בתודעה האנושית. זה קורה או בגלל חמדנות, או בגלל כעס ושנאה, או בגלל בורות. ובורות, כדי לשים, נגיד את זה במילים פשוטות, בורות זה חוסר ההבנה של הקשר בין הפעולות לבין התוצאות של אותן פעולות. אנחנו פועלים כדי לשמור על עצמנו. אני אומר לעצמי, יונתן, wake up, תתרכז, תהיה בסדר וזה. יש פה כוונה טובה, אבל בזה שאני תוקף את עצמי, אני פועל כנגד עצמי. אז אני בבורות כלפי התוצאות של השיפוטיות שלי. השיפוטיות שלי לא עוזרת לי, היא תוקפת, היא מחלישה אותי, היא משמרת אותי במעגל של פגיעה עצמית. אז הבודה אומר, בן אדם וכל הצורות האלה, כל שלושת הרעלים האלה של חמדנות, של שנאה ושל בורות, הם הסיבות לסבל. כל מי שפועל בחמדנות, בתוקפנות ובבורות, מייצר סבל ונמצא בסבל. ולחליפין, כשבן אדם לא נמצא בסבל, כשבן אדם לא מונע, לא פועל מתוך חמדנות, מתוך שנאה או מתוך בורות, הוא לא יפגע. איך אני יודע שזה נכון? הרי אני לא מכיר את כל בני אדם. יש בן אדם אחד שאני משתדל להכיר כמה שיותר, וזה אני. אם אני בודק בתוך התודעה שלי, בתוך הכוונות שלי, כאשר פעלתי ופגעתי, ופעלתי ופגעתי, ואני עדיין פועל ופוגע, אני מקווה שפחות מאשר בעבר, אבל זה עדיין קורה, ואני בודק את עצמי, יונתן, למה אמרת את זה? או למה התנהגת ככה? אני רואה תמיד, ללא יוצא מן הכלל, שכשפגעתי במישהו, כשעשיתי משהו שעכשיו אני מצטער עליו, הייתה שמה חמדנות, או היה שמה כעס ושנאה, ותמיד הייתה שמה בורות. בורות מזינה כמובן את החמדנות ואת הכעס, ואז אני רואה שפעלתי כי הייתי שבוי באחד מהרעלים האלה, ולא יכולתי באותו רגע, לא הייתה לי מספיק בהירות, לפעול בצורה אחרת, כי הייתי שבוי בתוך החמדנות, בתוך השנאה, בתוך הכעס, בתוך הבלבול, בתוך הבורות. אז הבודה אומר, ואני מציע לכם שוב כהנחיה, כדרך לעשות שלום פנימי, לבדוק כל פעם כאשר גיליתם שפגעתם, שגיליתם שפגעתם כרגע במישהו, אתמול במישהו, לפני שנה במישהו, תשאלו את עצמכם, מה היה מצב התודעה? מתוך איזה אנרגיה פעלתי? מה הפעיל אותי? ואתם תגלו, אני מקווה בשבילכם, שהיה שם אחד או יותר משלושת הלכי רוח האלה, שלושת הרעלים האלה. והבודה אומר, הדרך היחידה להפיג סבל, אני חוזר לאקסיומה הראשונה, הדרך היחידה, אי אפשר להפיג סבל בשנאה. אי אפשר לסיים שנאה בשנאה. סבל אי אפשר להפיג, סבל אפשר להפיג בחוכמה ובחמלה, על ידי זה שאנחנו מסירים את הסיבות של הסבל. אז אם גיליתי שפעלתי בבורות, שפעלתי בכעס, מתוך כעס, מתוך בורות, מתוך חמדנות, לא יועיל לי ולא יועיל לעולם שאני אשנא את עצמי, שאני אשמור על עצמי טינה, כי אז אני רק משמר את אותו סבל שממילא היה שם לכתחילה כשפעלתי. אז תגלו שכאשר אנשים תוקפים, כאשר אנשים אונסים, כאשר אנשים עושים דברים נוראים בתוך המשפחה, מחוץ למשפחה בעולם, תקראו את העיתון, תקחו פעם, תעשו ניסיון, תרגול מדיטציה, תרגול הגות בודיסטית, תקראו את כל הכותרות בעיתונים, זה שמעל, וזה שאנס, וזה שגנב, וזה שרימה, ואלה שמזהמים את הפלנטה. יש שם תמיד שילוב של חמדנות, של שנאה ושל בורות. אז הדרך היחידה שאם אנחנו מבינים שכל מי שפגע, כשאני פגעתי, או מישהו פגע בי, פעל והוא היה בסבל, אז שימה לסנוע אותו. זה רק לשמר את הסבל. העונש הוא כבר בילט אין, הוא פעל בסבל, הוא סובל והוא יסבול מהתוצאות של הפעולות שלו. בשביל מה? לסנוע, השנאה לא תפיג את הכאב שלי ולא תפיג את הכאב שלו. לא תהפוך אותו לבן אדם יותר טוב. כן לפעול בנחישות, להפסיק, להביא את מי שאחראי לדין, למנוע ממי שפגע לפגוע עוד, בהחלט כן, זה אקט עמוק של חמלה, אבל לסנוע אותו זה לשמר את הכאב ואת הסבל בתוכי. אז בעיניי, עבורי להיזכר שוב ושוב כאשר מישהו, אני מרגיש שאני לא יכול לסלוח לו, אם זה עצמי או מישהו אחר, להרהר מה היה מצב התודעה שלו, מתוך איזה תודעה הוא פעל. ולי זה תמיד ברור, אני עשיתי ניסיונות כאלה על סדאם חוסיין ועל היטלר ועוד אנשים ופול פוט, וקראתי וחקרתי ונסות להבין, ומי שקורא את הביוגרפיה של סדאם חוסיין, הבן אדם אנסו אצלו במשפחה, והרס ואלימות והרג, ומאז שהוא נולד הוא חי במשפחה שאביו היה אלים, דודו היה אלים, יראו שמה ואנסו והרגו, זה היה חוויית הילדות שלו. אז הבן אדם חי בסבל, הוא חי שתוקפנות, שסלידה, ששנאה, זה הדרך היחידה להתקיים. אז הוא נהיה כזה אלים ואכזר, ואנחנו יודעים את הילדות. לא, אני אשמח לא לענות לשאלות, כי אני רוצה לסיים. Okay? אז יהיה אבל זמן, נעשה זמן לשאלות בהמשך. Okay? ולא שהשאלות לא חשובות, אני יודע שהן חשובות. אז לבדוק את הכוונות שלנו, ולגלות את הכוונות של מישהו אחר, ואם אנחנו מגלים, וככל שאנחנו מגלים שהיה שם שילוב של אחד הדברים האלה, אז יותר קל לנו לסלוח. ושוב, לסלוח זה לא אומר לא לשכוח את הכאב, וזה לא אומר להסכים עם מה שנעשה. מה שנעשה, נעשה. ואם הוא היה פגיעה, אז הוא לא היה ראוי, הוא לא היה נכון, אבל הוא נעשה. אז זה שאני סולח, זה לא אומר שאני מסכים מה שהיה, זה לא אומר שאני חושב שבן אדם בסדר, אני מוותר על התוקפנות שאני מפעיל כלפי עצמי כל עוד אני לא סולח. זה עבודה פנימית שאנחנו עושים לעצמנו. אני יכול לספר סיפור ש... כן, אז סיפורים, אז נעבור לקטע עם יותר סיפורים. אז הסיפור הזה על מישהי מתרגלת מדיטציה שבאה וסיפרה בהרבה כאב והרבה יגון על קרוב משפחה, קרוב לה ביותר שהתאבד. והסיפור בקצרה הוא שהוא נכנס לדיכאון, והרופא רשם לו איזושהי תרופה נגד דיכאון, וכמה חודשים אחרי שהוא לקח את התרופה, הוא התאבד. והיא הייתה באבל וביגון נוראי וביסורי מצפון היא הרגישה אשמה. והיא סיפרה שמה שקרה אחרי שהוא התאבד, לא היה לו נטיות אובדניות לפני כן. הם ניסו להבין איך זה קרה. ואז הם לקחו את התרופה שלו, שרשם לו רופא, והיה כתוב בתרופה שבמקרים מאוד נדירים, התופעת לבד של התרופה הזאת היא יצר אובדני. ואז היא ישרה את עצמה ללא סוף על כך שהיא לא ראתה את זה ולא קראה את זה, ואיזה חוסר אחריות ואיזה חוסר אכפתיות, והיא הייתה בסבל וביגון. וכששוחחנו, אז ניסיתי לשאול אותה ולתת לה להיזכר ולחקור מה היה הגישה שלה ומה הייתה הכוונה שלה כלפי אותו קרוב משפחה שזה קרה לו. האם היה לה חוסר אכפתיות, האם היא כבר רצתה שזה ייגמר, או האם היא עשתה ככל שהיא הייתה יכולה וכל הכוונות שלה, ואמרתי לה, תשימי לב לכוונות שלך, והיא אומרת, ללא שום ספק, הכוונות שלי היה כל הזמן לעזור לו ככל יכולתי. לא היה רגע אחד שלא ייחלתי לזה שיהיה לו יותר טוב. אז אם הכוונות היו טובות, והיא פשוט לא הייתה לה את הידיעה, לא היה לה את המידע שיש סכנה אפשרית בתרופות, אז אין את מי להאשים. אז היה שם איזה סוג של אי ידיעה, שהוא לא באשמתה. אם היא לא חשדה ואף אחד לא אמר לה, לא הרופאים, ולא החברים, ולא המשפחה, איך היא יכולה לקחת על עצמה את האשמה על זה שהרופא עשה טעות ולא הזהיר אותם או אותו מתופעת הלוואי הזאת? וזה עזר לה קצת. זה עזר לה קצת להיזכר שהיא עשתה את ככל יכולתה, ואם היא לא ידעה את זה, קל לדעת בדיעבד שאיך לא ידעתי, איך לא קראתי, אבל לא ידע, לא היה לה את המידע ולא היה לה את האפשרות לדעת, אז אין את מי להשיב. זה עזר לה קצת. ואז הצעתי לה לשאול, לעשות איזה תרגיל דמיון ולשאול את עצמה אם אותו אדם יקר לה, אותו קרוב משפחה כל כך יקר לה, אם הוא היה רואה, אם היא הייתה יכולה לשאול אותו מה הצוואה שלו, מה הוא רוצה להוריש לה, מה הוא מאחל לה ולבני המשפחתה. האם הוא מאחל להם, האם הצוואה שלו הייתה שהם יסבלו ויאשימו את עצמם בגלל שהוא מת, או שאם הוא היה רוצה בכל ליבו שהם יהיו מאושרים, שהם יתגברו על האבל, יתגברו אובדן, ושיהיה להם חיים מאושרים. וזה נתן לה כבר כיוון אחר. פתאום היא ראתה שללא ספק, אם הוא היה כותב צוואה, הוא היה רוצה שהיא תהיה מאושרת. וזה עזר לה לסלוח לעצמה ולחיות לאור מה שהיא חושבת שאותו קרוב היה רוצה עבורה. אז לפעמים קשה לנו לשלוח אם זה מישהו אחר פגע בנו, כל עוד אותו מישהו אחר לא ביקש את הסליחה שלנו, הוא פגע בנו, איך אני אסלח לו אם הוא לא ביקש את סליחתי? מכירים את זה? זה מאבק של אגו כזה? ותשימו לב איזה אבסורד יש בזה, אנחנו, הסליחה, את מי היא משרתת קודם כל? אותנו. אז אני לא רוצה שהבן אדם סובל, ואני סובל, אני גם שם את המפתחות לאושר שלי אצלו בידיים. אני מתנה את האושר שלי, את השחרור שלי, את ההרפאיה שלי, בזה שהוא יעשה את הצעד. ומה אם הבן אדם הזה כבר מת? האם כדי לסלוח אני זקוק למישהו אחר? וכמובן שאנחנו יודעים שלסלוח זה תהליך פנימי. אנחנו לא זקוקים שהבן אדם יהיה לידינו, אנחנו לא זקוקים שהוא יבקש את סליחתנו. כמובן שזה עוזר, זה עוזר בעיקר לאגו, אבל זה עוזר. אבל אנחנו לא תלויים בזה. אנחנו יכולים לסלוח, זה תהליך פנימי שאנחנו עושים עם עצמנו, והפלא ופלא, התהליך הפנימי הזה גם מהדהד החוצה. כשאנחנו סולחים למישהו, הוא יכול להיות בקצה השני של העולם, ובאיזשהו מקום הוא ידע את זה. מאמינים לי?
כן.
כן, יש לי סיפור על זה, אבל אני לא רוצה להאריך. כי יש לי סיפורים יותר טובים, אני חושב. אז אני לא מעריך. לפעמים אנחנו לא סולחים כי אנחנו מרגישים שאנחנו עדיין מאוד פגועים. יש הרבה אלבון, יש הרבה פגיעה. ושוב, סליחה זה לא להפסיק. זה לא אומר לא להרגיש את הכאב ולא להרגיש את האלבון. זה אומר להסיר את התוקפנות והשנאה, לוותר על התוקפנות והכעס כלפי הפגיעה. והפלא ופלא, כשאנחנו כבר לא מזינים את הפגיעה ואת האלבון ואת הכאב, כשאנחנו כבר לא מזינים את זה בתוקפנות, בשנאה, בכעס, אז משהו שם מתרווח, ועם הזמן, התהליך של הסרת הכעס והשנאה מרווחים ונותנים לכאב ולאלבון את המקום היותר טבעי שלהם, שהוא, כמו כל זיכרונות, הוא יכול קצת להתפוגג ולחזור לפרופורציה ולא להיות כל כך מנופח וכל כך הרסני עבורנו. אז גם האלבון והפגיעה, אנחנו לא מבטרים עליהם, כשאנחנו מרפים את השנאה והתוקפנות, הם חוזרים באיזשהו מקום למקום יותר טבעי ונורמלי ופחות מוגלתי ורעיל כמו שהם, כל עוד אנחנו לא מפסיקים את הכעס. אז איך אנחנו יודעים שסלחנו? וסליחה זה לא זבנג וגמרנו. לפעמים זה זבנג וגמרנו, בהרבה מקרים זה תהליך שאנחנו חוזרים עליו שוב ושוב עוד ועוד. אז איך אנחנו יודעים שאנחנו סלחנו ואנחנו לא מרמים את עצמנו? אני אומר, כבר סלחתי. אז דרך אחת טובה, איזה סוג של נייר לקמוס לדעת את זה, זה כשאנחנו נזכרים באירוע, נזכרים בפגיעה, מה עולה בנו? אם עולה בנו רק צער, ואם עולה בנו איזשהו יגון, כן, לא יגון, צער, איזשהו סוג של עצב, וזה מה שעולה, ואולי גם כאב, ואולי בפגיעה, אם זה מה שעולה צער וכאב, אז כנראה שסלחנו. אם מופיעה עוד שנאה, כעס, טינה, אז יכול להיות שעוד לא השלמנו את התהליך. אז אפשר לבדוק את זה גם במרחק של זמן, לראות עד כמה התהליך הושלם או לא. אני רוצה לסיים בסוג נוסף ומיוחד בעיניי של סליחה. שהוא נקרא, אפשר לקרוא לו סליחה חיובית. סליחה חיובית, סליחה, כמו שתיארתי עד עכשיו, זה תהליך שאנחנו מוותרים, מרפים מהשנאה ומהכעס. זאת אומרת, אנחנו מוותרים על הרגשות הלא נעימים, המרעילים, השליליים, שמלווים אל הפגיעה. האם אפשר לעשות יותר מזה? האם אפשר לסלוח בצורה חיובית? אז שני סיפורים. בסיפור אחד קראתי ושמעתי שמספרים שבאפריקה, בשבטים מסורתיים מסוימים, שעוד לא הורעלו במודרניזציה ובמטריאליזם, היה נהוג שכאשר מישהו בבני השבט עשה איזושהי עבירה, פגע בבן אדם, פגע ברכוש, אז זקני הכפר היו לוקחים אותו לשיחה, משוחחים איתו, ואז מביאים אותו לבקתה המרכזית בכפר, והוא היה נמצא שם 3 ימים, העונש שלו, עונש במרכאות, היה להיות 3 ימים בבקתה ובסוכה המרכזית של הכפר, ובמשך 3 ימים, כל בני הכפר, אחד-אחד, לא ביחד, כל אחד היה בא אליו ומזכיר לאותו בן אדם את האיכויות הטובות ואת הדברים הטובים שהבן אדם הזה עשה בעבר. כך הם היו מטפלים ומרפאים אנשים שפגעו, אנשים שעשו מעשה פוגעני. והמפתיע שבאותם שבטים מסורתיים רמת האלימות ורמת הפגיעה הייתה הרבה הרבה יותר נמוכה מאשר בתרבויות ששכחו את המנהג הזה. אז זה סוג של סליחה חיובית, שאנחנו מטפחים ומעודדים את האיכויות המיטיבות, מזכירים לבן אדם את הטוב שבו, ולא רק מבטרים על הכעס והטינה כלפי הפעולות הלא מיטיבות שלו. כאשר אנחנו זוכרים שבן אדם הוא יצור שלם, ואפילו אם הוא פגע, הוא עדיין יצור שלם. הוא עשה דברים טובים, יש בו כוונות טובות. מי שנמצא בבית סוהר ויש פרויקט מדהים בתובנה של ליווי אסירים, או לבוא לעשות מדיטציה עם אסירים, יודע שאנשים שמאחורי סורג ובריח, למרות שהם עשו דברים שמצריכים אותם לשלם על עונש, גם לאנשים שפגעו יש לב. גם הם עשו דברים טובים, גם הם היה אכפת להם, ואכפת להם למישהו. הם לא רק שלילי, כמו שהכותרת אסיר או פושע או רוצח או משהו, אנחנו שמים על בן אדם. יש שם בן אדם שלם. והסיפור האחרון, זה סיפור שקראתי ממש לאחרונה, ואני מקווה שתאהבו אותי כמוני, תאהבו אותו כמוני. אני לא בטוח בזה, ולכן אני מעורר את השאלה. הוא מאתגר, אז בואו נראה. אז מספר אותו אג'אן ברם. אג'אן ברם, מי שמתעניין, מי שלא מכיר, הוא נזיר בודהיסט, הוא אנגלי במקור, הוא למד הרבה שנים, תרגל אצל אג'אן צ'ה בתאילנד, והוא הפך להיות נזיר וראש מנזר בודהיסטי גדול באוסטרליה. אומרים שהמנזר הבודהיסטי הכי גדול בחצי הדרומי של כדור הארץ. הוא סטנד-אפ קומדיסט, הוא נזיר שהוא סטנד-אפ קומדיסט. לשמוע את שיחות הדרמה שלו, ואני ממליץ לשמוע באינטרנט, זה חוויה דרמית וזה צחוק גדול. יש לו חוש הומור חזק. והוא גם לא מהסס, הוא גם מדבר מאוד יפה על ליווי של אנשים במחלה, בגסיסה, במוות, וזה נושא שמעניין אותי, אז אני שמעתי לא מעט שיחות שלו. והוא מספר פה סיפור על סליחה חיובית שכזו. אז אני מקריא. לפני כ-10 שנים, בסיום אחד משיחות שישי בערב במנזר שלנו בפרף, הגיעה אישה לדבר איתי. היא הייתה מגיעה באופן קבוע לשיחות השבועיות הללו לאורך שנים, אך זו הייתה הפעם הראשונה שהיא דיברה איתי. היא אמרה שהיא רוצה להגיד תודה גדולה, לא רק לי, אלא לכל הנזירים שלמדו במרכז שלנו. ואז היא הסבירה מדוע. היא התחילה לבוא כ-7 שנים קודם. היא אומרת שהיא בכלל לא התעניינה בבודיזם וגם לא במדיטציה. היא הגיעה כדי למצוא תירוץ לצאת מהבית שלה. ואז היא מספרת שהיה לה בעל אלים. היא הייתה קורבן לאלימות ביתית נוראית. בימים ההם מוסדות התמיכה פשוט לא היו זמינים לטפל בקורבנות שכאלו, ובתנאים שהיו לה, לא הייתה לה את היכולת פשוט לעזוב את הבית. אז היא הגיעה למרכז שלנו מתוך המחשבה ששעתיים בשבוע במצדר לשמוע שיחת דרמה, יהיו שעתיים פחות של אלימות שהיא תספוג. אבל מה שהיא שמעה במרכז שלנו שינה את חייה. היא שמעה את הנזירים מדברים על סליחה, ועל סליחה חיובית. וכשהיא שמעה את זה עוד ועוד ועוד, היא החליטה לנסות את זה על בעלה. מה יש לה כבר להפסיד? היא סיפרה לי שכל פעם שהוא הכה אותה, היא סלחה לו. והיא שחררה את הכעס. איך היא יכלה לעשות זאת? רק היא יודעת. ואז, בכל פעם שהוא אמר או עשה משהו טוב או משהו אכפתי, אפילו קטן או משהו טריוויאלי, היא חיבקה אותו, נשקה אותו, או השתמשה בכל דרך אחרת להראות לו כמה טוב הלב הזה והאכפתיות האלו הזאת משמעותיות בשבילה. היא לא לקחה שום דבר כמובן מאליו. היא נהנחה. היא אמרה לי שזה לקח לה 7 שנים ארוכות. בנקודה זו התמלאו עיני הדמעות, וכך גם שלי. 7 שנים ארוכות, היא אמרה לי. ועכשיו אתה לא תכיר את הבן אדם הזה. הוא השתנה לחלוטין. יש לנו יחסים כאלה אוהבים, וכאלה יקרה את דרך כעת, ושני ילדים נפלאים. הפנים שלה קרנו עם ברק של מלאכים. התכוונתי לכרוע על ברכיי ולקוד לקידה. אתה רואה את הספסל הזה? היא אמרה ועצרה אותי. הוא בנה לי את הספסל הזה, את ספסל המדיטציה הזה מעץ, ונתן לי אותו השבוע מתנה בהפתעה. אם זה היה לפני 7 שנים, הוא היה מכה אותי עם העץ הזה. המעצור שחנק את גרוני נפתח כרגע כשצחקתי ביחד איתה. הערצתי את האישה הזו. היא הרוויחה בעצמה את עושרה, שנראה וניכר מהבוק שזהר מעיניה. והיא שינתה והפכה מפלצת לאדם אוהב. היא עזרה לאדם אחר באופן כל כך יוצא דופן. זאת הייתה דוגמה קיצונית לסליחה חיובית, שמומלצת רק לאלו שפניהם לדרגה של קדושים. ובשום מקרה אני לא ממליץ על אישה שכזאת לכל קורבן אחר של אלימות משפחתית. יחד עם זאת, היא מראה את מה שניתן להשיג כאשר סליחה משולבת בעידוד הטוב שבאדם. אז אני רוצה לסיים כאן ולהגיד שסליחה זאת איכות שיכולה להיות חיה ופעילה לנו, ובהקשרים של מדיטציה ממליצים, ואני ממליץ להתחיל כל יום של מדיטציה, ואולי אפילו כל סשן של מדיטציה, ולשאול את עצמי, לשאול את עצמנו, האם אני חש כרגע פגיעה? האם אני מרגיש שפגעתי במישהו, במחשבה, בדיבור ובמעשה? והאם אני יכול כרגע לשלוח כוונות של סליחה, כוונות של סליחה לעצמי, כוונות של סליחה למישהו אחר? אני רוצה להעיד שזה, בשבילי זה תרגול גם עמוק וגם מקפצה לתרגול עמוק. כשאני מגלה שאני יושב במדיטציה בריטריטים, שלפעמים התודעה שלי סוערת ואני מנסה לראות, ואני לפעמים רואה שמה שיש איזה בן אדם שאני רב איתו ושאני כועס עליו ושאני לא סולח לו, וכשאני מזהה את זה אני מבקש ממנו סליחה, אני מתנצל על הבורות שלי ועל הגאווה שלי ועל היוהרה שלי, שאני חושב שאני יותר טוב ממנו, שאני חושב שאני יותר שווה ממנו, שאני חושב שאני יותר ראוי ממנו, שאני חושב שמה שהוא אמר זה טיפשי ומה שאני חושב זה יותר נכון. אני מנסה לעשות שלום ולסלוח לעצמי ולבקש סליחה מהבן אדם, וככל שאני עושה את זה יותר בחי, התוצאות של התרגול הן מורגשות. זה כמו, לא רוצה להגיד, זה כמעט, זה שווה לשבוע מדיטציה. סליחה עמוקה מביאה אותך למקום מאוד מאוד שקט. אז אני ממליץ בחום להתחיל להסתכל על סליחה כאקט שמשחרר אותנו ומביא שלום ושלווה לעולם. אז בוא נשב איזה דקה בשקט.